כשמשה אומר ידעתי אחרי מותי כי אשחית השחיתון, אז הוא אומר כשאני אמות, ובעצם סמן לנו ישר רש"י, וכשדרכי תמות, שבסוף זה קרה כשהדור, כל הדור, כל מי שראה שם היה וראה את מעשה השם מת, אז התחיל הדור החוטא. אנחנו יודעים שלא כולם מתו, כל לב נשאר אחר כך, פנחס נשאר אחר כך. חז"ל אומרים שכל בני לוי בכלל לא מתו. כלומר, ברור שיכל להיות מצב שימשיך הדור הזה מתי שהוא יתממש. זה כמו שחז"ל אומרים על הגאולה, יהיה דור מאוד מאוד קשה, דור חוטא, אבל כמובן יש בחירה חופשית, איך זה בדיוק יתממש? לדחות את זה, איך זה יתיישם? ומכאן נגיע בעצם לשאלה, למה? למה זה אמור להיות ככה? למה הדור שאחרי משה? אם הוא שואל אותנו, לולי הפסוקים האלה, אנחנו גם לא תמיד זוכרים אותם, אבל לולי הפסוקים האלה, היו שואלים אותם, הנה, התגשמה האחרית של התורה, האבות חיכו לזה שנחזור לארץ ישראל, אחר כך בארץ מצרים חיכינו לזה, הגענו לארץ ישראל, באנו למנוחה ונחלה, כבשנו, מה אמור להיות אז? היינו אומרים, זה כמו, זה הדבר שלנו קיווינו, קדימה, נתחיל לעבוד את השם וזה, משה אומר, יהיה בדיוק ההפך. למה בעצם? אז השם שמדרש מאוד מאוד מרכזי זה בספר פרשת ניצבים, שהוא בעצם מגלה לנו במפורש למה זה צריך, למה זה ככה, למה הדור שמיד אחרי משה ויהושע אמור להיות דור חוטא. ככה אומר הספרי, ניצבים פסקה שנהי, באותה שעה נתגבר כוחו של משה, הוא אומר ממש בשעות שלפני מיטתו של משה, באותה שעה נתגבר כוחו של משה, והיה מחזק את יהושע לעיני כל ישראל. אמר לו, עם זה שאני מוסר לך, עדיין גדיים הם, עדיין תינוקות הם. אל תקפיד עליהם, על כל מה שהם עושים, שאף ריבונם לא יקפיד עליהם על כל מה שעשו, וכן הוא אומר, כי נער ישראל ואהוהו. אז ספרי אומר לנו, משה אמר מראש ליהושע, אל תקפיד על כל מה שהם עושים. הם עומדים לכתוב ואל תתנהג כאילו זה, יש פה בחירה חופשית רגילה, תיקח אותם, תתפוס אותם כתינוקות של בית רבן. אותו דבר, תנא דבי אליהו, י"ז, כתוב, בימי יהושע בן נון קיבלו עליהם ישראל מלכות שמיים באהבה, זה בסוף יהושע, שכרם של ישראל שקיבלו עליהם מלכות שמיים באהבה, לפיכך העריך הקדוש ברוך הוא פניו מהם 300 שנה בימי שפוט השופטים. כלומר, בזכות הקבלה הכל כך חזקה של עם ישראל בימי יהושע של התורה, הייתה עריכות אפיים, והקדוש ברוך הוא לא העניש את עם ישראל כל דור השופטים, כמו שהיה ראוי, והמשיך תנא דבי אליהו, ועשאן כתינוקות של בית רבן וכבנים על שולחן אביהם. כלומר, גם פה מזווית אחרת, שם זה מספר, זה משה אמר ליהושע מראש, זה ככה, ופה זה הקדוש ברוך הוא התנהג איתם כתינוקות של בית רבן. עכשיו, זה משהו מאוד מפתיע. מה התינוקות של בית רבן? עם ישראל היה עכשיו עם משה רבנו 40 שנה. למדו כל מה שצריך. אבל בעצם מודיע הקדוש ברוך הוא למשה, ברגע שתמות, וראינו, אתה תמות, יהושע, אז כנים ימותו. בעצם ימות המדרגה שנולדה בעם מכוח הניסים שליוו את כל הקמתו, מיציאת מצרים ודור המדבר וכיבוש הארץ. ברגע שזה יסתיים, אז בעצם מתחילה נקודת האפס. ונקודת האפס הזאת, ישראל בעצם אז צריכים להתחיל מחדש ללמוד מה זה לקיים תורה ומצוות. בלי מעמד הר סיני, בלי הנשיאות שלמעלה, בלי, אז זה בעצם ההתהלכות בארץ והבנה מה קורה עם ישראל, ממש כמו תינוק שהוא מתנסה ובודק. ואם היינו אומרים מראש, הייתי אומר למישהו, תקשיב, יש לך ילדה קטנה, אני אומר לך מראש, היא בת שנתיים, אני אומר לך מראש, בחודש הקרוב היא תציק לאח שלה, היא תעשה משהו לא מוסרי, היא תאבד משהו, היא תשבור משהו, זה לאן הוא מוזר. רק זה, החידוש הגדול שאנחנו צריכים לתפוס, שגם מבחינה לאומית יש ככה, יש תהליך של צמיחה, הוא לקח שנים לא מעטות, תהליך של צמיחה מלמטה. עם ישראל, בעצם אז הוא מתחיל לעמוד בשביל עצמו, ואז הוא מתחיל להתלמד. תגיד, מה יש פה להתלמד? יש מצוות מאוד ברורות. קיום תורה מצוות, כנראה, ושוב, זה מאוד, מאוד, באמת מפתיע, השם אומר, משה, תדע לך, ברגע שאני אלך, אז, ברגע שאתה תלך, ראינו יהושע והזקנים, אז התחיל התהליך שעם ישראל מתחיל להבין מה זה עוד לא מצוי, הוא מתחיל להבין מה זה להיות בן אדם ברמה לאומית. זה יהיה תהליך של גדילה. אם נדקדק יותר... מה? אתה שואל למה זה לא מונע את הבחירה החופשית. אז אמרנו שני דברים. קודם כל, היה בעם ישראל אפשרות, זה די ברור, היה בעם ישראל אפשרות בעצם להמשיך את התהליך הזה יותר ויותר. אמרת תהליך? לא, מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לילדה בת שנתיים
או
לילדה בן 13, שעכשיו כאילו כבר חיה במצוות, ואנחנו
לא, אבל... אז אני לא יודע איך במשל לומר את זה, אבל בעצם בפשט, לא ניכנס לזה עכשיו לעומק, אבל בספר דברים, בפשט, הרי מה ההקשר שהשם אומר את זה למשה? הוא אומר, ידעתי איך יום אותי, כי יש לך את השחתון, זה משה מה שאומר על ישראל, ולכן, וענתה השירה הזאת לפניו לעת. כלומר, כל השירה הזאת נכנס בעצם סוגיית האזינו, האם יש פה בעצם תוכחה, ומעילה גם אפשרות להימנע מזה. רק שבעצם זה מאוד מאוד קשה וצריך להיות ראויים. בעצם משה אומר, לישראל, אני יודע שאתם קשה עורף ואין ביודני חי, הם אומרים הייתם השם, ואף כי אחרם אותי. כלומר, התכונה הבסיסית שלכם עכשיו תהיה כזאת, אבל, ומה, זה סתם הודעה? לא. ולכן עכשיו אני רוצה שתדעו, שתשיינו טוב 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 את השירה הזאת, שתדעו מה הייתה. מצד שני יש גם צדדים מאוד מרכזיים שהשירה הזאת אומרת, זה יקרה, והם יחטאו, ואחר כך יחטפו, והשירה הזאת מה שאומרת, שאל תדאגו, כל תהליך הזה אני איתכם. אז יש פה משהו ביניים. האם יש פה בסופו של דבר ביטול בחירה חופשית? ודאי שלא. גם במובן של עד כמה הדור יכול להיות חוטא, גם במובן מתי זה יקרה, וגם במובן שברור, אני חושב, שעם ישראל יכל להגיע למצב שהוא פשוט, זה גם תלוי בדור יהושע. אם היו כובשים מראש את כל הארץ בדור יהושע, לא היו נשארים האויבים שאנחנו נראה פה עוד מאוד בהמשך, שזה עד כמה זה היה אתגר מרכזי. ואז עם ישראל מראש זוכה להיות מדרגה אחרת, אבל בעצם זה היה דילוג. זה היה לדלג מעל העלילות שהיא טבעית בדור הזה לחתום. ממש דומה לסוגיות שאנחנו לומדים על באחרית הימים.
אני חושב שהפסוקים של ועזבתי מסתכלי פניים מהם, כל זה גם
התקיים? כן.
זה ממש הריח להם, זה לא היה...
אז שוב, אני חושב שאתה נכנס פה לסוגיה מאוד חשובה, זה בעצם קשור לכל סוגיית הקיצים של הגאולות והיהודים הלוקים על הפורעניות והחטאים, שזה עצמו מונח ביד עם ישראל, איך יקרו הפסוקים האלה, האם בהסתרתים יתקיים במובן של גלו אותה להתחלה וזה, או שבהסתרתים זה במובן של הנה ההסתר הגדול שהיה בדור השופטים. אבל באמת יחד עם זה, באמת אומרנו חזה, למרות שהתקיים ההסתר הזה, יחד עם זה, למה? בגלל הדבקות בהשם בדור יהושע, כלומר הבחירה של ישראל שנעצו את עצמם בדור יהושע, אז חל הערך הפיים. אז פה אנחנו בעצם רואים, שוב, בין שני המוקדים האלה, בין המוקד של ודאי עם ישראל יהיה לו קשה, והוא יצטרך מהתחלה ללמוד איך לשמור לצוות כמו ילד קטן. ומשה אומר ראש ליהושע, תדע, אל תטפל בהם כמו דור של בחירה חופשית רגילה, אלא זה דור של ילדים, של תינוקות של בית רבן. צד שני, ככל שעם ישראל יזכה ללעוץ את עצמו, להידבק במדרגת משה ויהושע, אז זה יידחה, זה יהיה פחות, זה יהיה באופן של ערך הפיים, זה יהיה במיעוט וכדומה. אני חושב שיש בעצם דמיון עוד יותר גדול לילד קטן. אם שאל את השאלה, אמרנו שעם ישראל צריך לגדול. מהו הציר המרכזי של הגדילה שבו עם ישראל בעצם נמצא בתקופת השופטים? אחרי שיהושע בא. מהו ה... אם הייתי שואל אתכם, מה מאפיין מאוד מרכזי של התקופה הזאת, של תקופת השופטים? אין מלך בישראל. אני אגיד באפיין של הפסוקים, כתוב 4 פעמים, 3 או 4, תלוי איך סופרים, בסוף ספר שופטים. בסוף ספר שופטים מופיעים חטאים מאוד קשים, פסל מיכה פילגש בגבעה. על פי חז"ל, סדר עולם, זה בעצם היה בהתחלה, תחילת תקופת השופטים, כלומר זה ממש חטאים מאוד מהותי את תקופת השופטים, והנביא מגדיר לנו, אתם יודעים למה קרו החטאים האלה? אין מלך בישראל. בימים האלה אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. באמת, ככה מגדיר המהר"ל, חידושי אגדות, בתחילת מסכת גיטין. כל ספר שופטים מדבר במעשה ישראל כאשר היו בלי מלך. מה שהגדרה, אפילו המהר"ל לוקח, הגדרה אחת חותכת, משפט אחד, כל ספר שופטים תראה אותו כספר בלי המלך. זאת אומרת, זה לפוק עם איש ישאל אותי, טוב, בשני הפרקים האחרונים, מופיע, בימים אין מלך בישראל, אז בסדר, אולי רק שם זה העניין, טוב, נכון. זה אמרנו שזה גם היה בהתחלה. אותו דבר רשי בתחילת מגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים, אומר רשי מגדיר מה זה שפוט השופטים, לפני מלוך המלך שאול, בעוד שהיו הדורות מתפרנסים על ידי השופטים. עכשיו, עכשיו אנחנו בעצם נבהר שיש שתי רמות בהבנת המשפט הזה, שעם ישראל חטא בתקופת השופטים, בגלל שבימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו ויעשה. המובן הפשוט, שכמה פרשי פשט מפרשים אותו, לא היה מושל שרודה בהם. אם היה מושל, מלך היה רודה בהם. טוב, ולמה לא היה מלך? אז הפדיחה, איפה? של מי הפדיחה כאילו? לא היה מלך בישראל, אז תמנו. על מי אני שואל? על הסנהדרין. בעצם לפני זה אני שואל על יהושע. הרי כשמשה מת, התמלא במקומו יהושע. כשיהושע מת מה? תמנה מישהו. אתה יודע שאם לא יהיה מלך בישראל, הרי זה לא הפתעה. אתה יודע שזה אמור להיות דור קשה, ואתה יודע, כמו שהנביא חוזר לנו בספר שופטים, ארבע פעמים שאם אין מלך בישראל, המצב מאוד קשה. אז תמנה מלך. תמנו מלך. למה יהושע לא שם אחר מחליף? זה ממש חוזר לאותה נקודה שראינו קודם. אני טיפה אוכיח את זה, לא, העברנו את זה בעבר שיעורים שלמים, אני אגיד את זה בקצרה. יהושע, אם הוא היה ממנה מחליף, המחליף הזה בעצמו לא היה כל כך בהגדרה של מלך. מה אני מתכוון? מלך בהגדרה זה שהעם מגיע למצב שהוא ממנה על עצמו מושל, שר, שליט, שלא נקרא לזה. משה ויהושע בעצם היו בהגדרה הרבה הרבה יותר רחבה מזה. היה להם גם את הסמכות של מלך, אבל ממש לא רק. מי ממנה מלך? כתוב בתורה, שום תשים עליך מלך, ובכלל מתחיל מעם ישראל לעם ישראל רוצה מלך. מי מינה את משה רבנו? שאלה מצחיקה, כאילו. בואו נזכר, פסוק שבתורה שממש מגדיר מה המעמד של משה רבנו ביחס לעם ישראל. מה? אומן. ממש כמו אבא, יותר מאשר מלך. כן, משה אומר לקדוש ברוך הוא, כי תאמר עלי שאהו בחיקך כאשר ישא אומן את היונק. משה רבנו הוא גם היה מלך, אבל הוא גם היה נביא, וגם היה כהן. וגם היה, קיצור, הוא היה הסמכות היחידה והבלעדית. הוא היה בעצם המוליד של עם ישראל. עם ישראל מעולם לא החליט משה רבנו יהיה בראשו. נגיד שעם ישראל מחליט בשלב מסוים, אנחנו לא מורדים במשה רבנו. מצוין, אין לכם מען, אין לכם סתם, אתם לא יודעים לאן ללכת, אין מי שיוציא אתכם ממצרים. משה רבנו בעצם היה כמו השליח משמיים להוליד את עם ישראל. כמו שכתוב, כי תאמר לה ישראל בחיקך כאשר ישא אומן את היונק. יהושע, מי מינה אותו? משה, השם. אבל ביהושע, שוב, זה דיברנו רואה בספר יהושע, לא נעריך, אבל אני אגיד בקצרה, שמבחינת הקדוש ברוך הוא, זה ממש מפורש בפרשת פנחס, וראינו את זה שם הרבה מפרשים וזה, שמבחינת הקדוש ברוך הוא בעצם כבר אחרי משה היה, מבחינת הייעוד נגיד המקורי של הקדוש ברוך הוא, כבר אחרי משה לא היה אמור להיות מחליף. כן, איפה רואים את זה? זה ממש מפורש בתורה. השם אומר למשה, עלה אל העברים ונאספת על אבותיך. זהו, שלום, שתיקה. ומה יהיה אז? אז אמרנו, תינוקות של בת רבן, התחילו לגדול, מה אתה רוצה שמלא להם? עוד אבא, עוד מוליד, זהו, הם נולדו. משה אומר לקדוש ברוך הוא, רגע. יפקוד השם לוקח אחותי של העדה, אשר יצא יפנה, ולא היה עם קצר אנשי להם רואה. אומר משה, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שהם יהיו בלי כלום? משה בעצם מעורר את הצורך ביהושע, הקדוש ברוך הוא מסכים, אבל גם מסכים באופן, שאומר, סמכת עדך עליו, משה בסוף סומך שתי ידיים, בעצם משה הוא זה, צריך ללמוד כל הסוגיה אותה, אנחנו לא מבררים אותה עכשיו, אבל משה הוא זה שאמר, טוב, שיהיה המשך גם הדבר הזה, עם ישראל בעצם עוד לא סתיים להיוולד. ביהושע אנחנו כן פוגשים שזה מדרגת ביניים, זה לא ממש כמו משה רבנו, כי אליו כתוב, בסוף התורה כתוב, וישמעו אליו בני ישראל, וגם בתחילת ספר יהושע, באים בני גד ובני ראובן, ואומרים, איש אשר את פיך יומת, בסופו של דבר גם ישראל נתן לו את הסמכות. אבל הסמכות המקורית שלו זה בעצם הקדוש ברוך הוא משה, זה מלמעלה למטה, זה לא מלמטה למעלה. לכן, בעצם נופלת השאלה למה יהושע לא מן המחליף. מחליף של מה? עם ישראל הסתיים להיוולד. ברגע שהישראל הסתיים להיוולד, צריך לחכות לשלב שהוא ימנה מלך. מתי יבוא השלב הזה? אז פה אנחנו נכנסים לפרשת המלך. בתורה כתוב מראש, בלשון כזאת, בדיעבד, האם זה מצווה בסופו של דבר, אבל מתי אנחנו נקרא אותה? בואו נגיד רק את העובדה הפשוטה, שגם בימי שמואל, בימי שמואל אחרי כל תגובת השופטים, שעם ישראל ביקש מלך, אומרים המון מדברי חז"ל, המון מפרשים, שהבעיה הייתה בבקשת מלך בני שמואל, שזה היה מוקדם מדי. שזה היה מוקדם מדי. והלשון, הלשון של הקדוש ברוך הוא, כאשר דוד רוצה לבנות בית המקדש, ושמואל בית פרק זין, ומי אשר ציוויתי שופטים על ישראל. השם מראש, השם מראש בעצם תכנן שתהיה תקופה משוללת מלכות. אז בעצם משה מת, יהושע מת, ההנהגה מלמעלה למטה הסתיימה. למה? כי עם ישראל הסתיים להיוולד, הסתיימה לידתו. אגב, תגידו לי פסוק מפורש ש... שבו כתוב שהסתיימה לידתו של עם ישראל. לא מי ששמע כבר. יש? משה אומר בספר דברים, היום הזה נהיית לעם. מתי עם ישראל נהיה לעם? אז כן, אנחנו יודעים לומר ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, מתן תורה וזה, אבל הפסוק שאומר, היום הזה נהיית לעם, זה בעצם משה, בערבות יריחו, לפני שמשה אומר למות, יחד עם הסיום של עם ישראל להיות לעם, מסתיימת גם התורה.
אבל פרעה אומר, הנה עם בני ישראל ורב לעצמו
ממנו. בסדר, שאלה טובה. מחלוקת בין פרעה למשה בדיוק.
אומר שזה נגמר ביהושע, לא
מתי. מה?
אומר שזה נגמר
ביהושע. יפה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. האם הסתיימה לידתו של עם ישראל אצל משה או אצל יהושע? אז גם פה אני אצטער שאני לא עכשיו אזכור את כל הנושא, יש בזה הרבה מקורות וזה, אבל זה בעצם יוצא ככה. משה עצמו ביקש להיכנס לארץ. כלומר, הוא הבין... שנייה, אז רק, לפני שאני אומר את זה, אני רק כאילו אסגור את הנקודה שבעצם ישנו פתוחה. אז בעצם שאלנו, אמרנו, רגע, דור, בוא נסכם מה שאלנו בקצרה. אמרנו, דור השופטים היה דור חוטא, זה מראש נאמר על ידי משה, וזה נאמר שככה זה יהיה בגלל שאמרנו בדברי חז"ל, בגלל שבעצם עם ישראל הוא עכשיו מתחיל כתינוקות, כביכול, נולדו, ועכשיו עוד מעט נברר בימי משה ויהושע נולדו, ועכשיו הם מתחילים בעצם להתהלך, ללמוד איך להיות עם ואיך לקיים חוקי השם. אמרנו, זה של עם ישראל בפועל היה דור חוטא, מה גם זה בפועל, אומר לנו ספר שופטים, זה שלא היה מלך בישראל. שאלנו, למה, נו, באמת למה לא? אז ראינו, זה הנקודה שבעצם היינו עכשיו, שיש תהליך מאוד ארוך שצריך לקרות עד שהם מסוגלים להגיע למלך. שוב, אם נקביל את זה לילדות של האדם, תגיד, רגע, אמרנו קודם, אני יכול להגיד לכם, מראש כל ילד קטן, הוא יעשה ככה, ישבור ככה, יתחצף ככה, יגיד דברים לא נכונים ככה. למה זה ככה? כי אין לו שכל. טוב, תשים לו שכל, מה הבעיה? לא, יש תהליך שאני צריך לעבור עד שיהיה לו שכל. בעצם השכל בילד מקביל למלך בעם. שיש כוח שכל הכוחות כפופים אליו, וכל הכוחות יש תפקיד, אבל הכוח המרכזי הוא בעצם המנתב, השולט, המאזן, המעדן וכו'. אז עם ישראל, מה שמתברר לנו שבעצם הציר המרכזי של הגדילה, ראינו שתקופת השופטים תקופה של גדילה, הציר המרכזי שבו עם ישראל בעצם צריך לגדול זה להגיע למצב, אם נגיד שנייה בסוגה עם מגילת רות, שעת שבועות, מגילת רות מתחילה ביבים ישבות השופטים ומסתיימת ואישה יולידת דוד. זה בעצם הכל של תקופת השופטים, משבועות השופטים עד למצב שנגיע למלך, זאת תהיה הגדילה של עם ישראל, ואז בעצם יהיה חוט שדרה שסביבו אפשר בכלל, יהיה מי שיתבע מעם ישראל, שיחוב בעם ישראל את עבודת השם.
למשל יותם, אבל
שדוד
ניגשה עם לאברהם לזית ולגפן ו...
יפה, הקדמת אותי בצד אחד, בדיוק לשם רציתי להגיע.
שם לכאורה זה טרוניה לשופטים שהם לא רצו לתפוס מלוכה.
אני חושב שאתה נוקט פירוש לא מרכזי שם. כלומר, פשט משל יותם זה בכלל לא טרוניה. אדרבה, אומר בדיוק מה שאמרנו. איפה כתוב מפורש שבעצם עם ישראל עדיין לא ראוי למלך? שאל יותם, יותם אומר, הלא חלכו יצאים שוח להם מלך. אגב, כבר כשהוא מצייר את המשל הזה, הוא מראה שעם ישראל עדיין בוסרי ועוד לא ראוי למלוכה. כי הוא נותן מצל עצים שצריכים ללכת כדי להמליך מישהו. עצים צריכים ללכת? מתברר...
עצים צריכים מלך.
מה?
זה נאות של צמח שהוא מפוזר כאילו.
זהו, אז אני אומר שוב, אני אצטער שאנחנו פה מבלגים על כמה סוגיות, אבל משל אותם כל כולו בעצם אומר, כשאומרים לתאנה המולכי עלינו, הם צודקים בבקשה שלהם. רוצים מלך, מה היא אומרת להם? שנייה, יותם אומר לעם ישראל ככה, אתם זיהיתם נכון, שאנחנו בשלב מאוחר יחסית של תקופת השופטים, כבר מתחילים לרצות מלך, שנאמר, שהעם בא לגדעון ואומר, משה עלינו, גם אתה גם בן מלך, גם מלך גם בן מלך, וגדעון קורא לבן שלו, אבי מלך. כלומר, באמת נולדת אז תביעה למלוכה, אבל יותם אומר, תקשיבו, התביעה נולדה, ואנחנו עוד לא מוכנים לזה. למה? אנחנו, בדור שלנו, מצב שבו האומה נמצאת של הגדילה, כמו שאנו עם ישראל בגדילה בדרך למלך, יש סתירה. האנשים הטובים, כמו התאנה, הזית, הם לא יכולים להיות מלך, כי הם יצטרכו בשביל זה לזנוח את הטוב שלהם הפרטי. פשוט שיותם, החדלתי את דשני, החדלתי את מותקי, אומר, יותם, מה אתם חושבים? למה גדעון לא רצה להיות מלך? כי גדעון יודע שאתם עדיין לא קשרים לזה. אם מי שיהיה מלך יצטרך לנטוש את הכוח הפרטי שלו, ואני ממש כמעט, פשוט במילים שאנו חוזר על המילים, על למשל יותם. יותם בעצם אומר, לא סתם, אפילו כשעם ישראל עתיד לבקש מלך עם שמואל, זה יהיה מוקדם מדי. צריך לעבור תהליך שבו נגיע למצב שלא תהיה סתירה בין הכוחות הפרטיים לכוח הכללי. וזה כנראה ממש לא פשוט, להגיע למצב שכמו שאמרנו, שכוחות שעם ישראל התחילו להתפתח, להיווצר, כל השבטים, כל הזה, עכשיו, עד כדי להגיע למצב שכולם חופפים את עצמם במלך אחד, זה מצב שלם של בשלות שהוא עורך כאורך תקופת השופטים. ובזמן הזה, אנחנו בעצם חוזרים מה שמשה אומר, מסוכן מאוד. ידעתי אחרי מותי כי יש חטא שחיתות, אתם בעצם תינוקות של בית רבן. ועכשיו אנחנו רואים, תינוקות של בית רבן זה לא רק ברמה מוסרית, זה ברמה ממש כביכול פיזית, זה ברמה ממש שאתם, הגדילה הנפשית הלאומית שלכם צריכה עוד הרבה הרבה להתפתח. אז בואו נחזור שנייה מפה, מהקול שבו מבצעים שהבנת, נגיד, הסקאלה של הגדילה של עם ישראל, שקשורה למלך, שקשורה לחטאים. נחזור שנייה לנקודה שבה היינו, לתחילת הגדילה. מתי בעצם התחילה תחילת הגדילה, כמו שאלתם, נכון? האם עם ישראל יסתיים להיברא בימי משה או בימי יהושע? התשובה היא שזה בעצם מורכב. כלומר, אנחנו דימינו את זה אז, ועכשיו אני אבהר, ואני קודם כל אגיד את המשל, ואחר כך אני אבהר את המקורות ועל מה אני אשמח. דימינו את זה אז כמו שיש תקופה של הריון, נגיד בימי משה, בעצם עם ישראל עדיין עטוף בניסים, עטוף בשכינה, עטוף במשה רבנו, והוא מקבל הכל מלמעלה למטה. אחר כך, ברגע שמשה מת, הסתיימה הבחינה מסוימת לידתו של העם, התחילה עכשיו הבחירה החופשית שלו. מצד שני, זה שעדיין יהושע נמצא, ואורו חופף על כל הדור, זה מביא מצב ביניים שעם ישראל בעצם עדיין בתהליכי יצירתו. מצד שני, זה כבר הופך להיות יותר באחריותו. בגלל זה לא סתם אנחנו מוצאים שמשה, שהוא בעצם המוליד של עם ישראל, רצה להישאר עם ישראל עד הכניסה לארץ. הוא לא זכה, השם אמר שלו, והבאנו כמה וכמה מקורות מדברי חז"ל, שבעצם היה מראש. זה היה מראש מיועד להיות שיהושע יוריש את הארץ ולא משה. אבל זה בעצם, משה לא סתם רצה להיות חלק מהעידן הזה, כי הוא ידע שזה בעצם סוף הולדה של עם ישראל שמשווים כעם בארצו. לכן הגמרא מסכת נדרים, דף כף ב', נאמר שאם ישראל לא היו מקבלים את כל הנביאים, חוץ מחמישה חמישה תורה ויהושע. למה? פני שערכה של ארץ ישראל הוא. אומר שם רשי, בלי שהתורה לא מסתיימת בעצם, במובן מסוים, כלומר נסתיימה, הסתיימה הספקלה רמיה, והתורה במובן מסוים ממשיכה להיכתב, כל עוד לא הסתיים, הייעוד שלה להגיע לארץ ישראל. רשי אומר שם, כל עוד לא ברור את המאה הנחלות של השבטים, אז לא הסתיימה התורה. ומכל המקורות שיש על זה, אני אביא עכשיו מקור תמציתי מאוד חשוב. רב צדוק מגדיר ממש בדיוק בסכין, בדיוק ממש, בהגדרה ממש יפה, מה היה בדיוק המעמד של דור יהושע. האם זה כבר עם ישראל כבר בעצם כתינוק שנולד, ראינו שזה בעצם הפועל, כתינוק שנולד לגמרי תחולת השופטים, או שבעצם זה עדיין עם ישראל בתהליכי הבריאה. אומר בצדו ככה, זה בליקוטי מאמרים תתוו. אומר בצדו ככה, ולכך נקרא ספר יהושע, שזה העניין נפש של יהושע, שלכן זכהו לחבר הספר הראשון אחר תורת משה. שימו לב, הספר הראשון אחר תורת משה, שנראה כעומד מחוץ לתורה, ועם כל זה אינו מספרים חיצוניים, כמובן שהכוונה פה לא מספרים חיצוניים, הכוונה אינו מספרים חיצוניים לתורה, כלומר, עוד לא התחיל הנביאים בספר יהושע, רק מפנימות התורה הוא נמשך. ונמצא, הוא היה המחדש דבר זה והראשון שעשה כן לקבל ספר חוץ לתורה, ועם כל זה יהיה מתוך התורה. וחידוש דבר זה הוא עצם כוחו. כלומר, ספר יהושע, זה ממש מדרגת ביניים, הוא מחוץ לתורה והוא בתוך התורה. ואני מדלג קצת, ואז הוא אומר, ולכך ספר יהושע הוא חקיקת דבר הזה. הוא אומר, זה הנושא של ספר יהושע, לחקוק את הדבר הזה, של המשכת חוכמה חוץ לתורה ויוצאת מתוך התורה. וזהו מסביר רב צדוק, ערכה של ארץ ישראל. ערכה של ארץ ישראל, איפה זה כתוב? מה שלנו, בגמרא לנדרים. הגמרא לנדרים אומרת, אם לא היו זוכים ישראל, אם היו זוכים ישראל, לא היה צריך את כל הנביאים משופטים ועלה, היה צריך רק את חמישה חומשי תורה ויהושע, מפני שערכה של ארץ ישראל הוא. כלומר, זה חלק מהתורה, ארץ ישראל זה חלק מהתורה, אומר רב צדוק, וזה ערכה של ארץ ישראל, שהוא מהשתדלות אדם בדרך הטבע, ואף על פי כן יודע שאינו משתדלותו, רק הכל מהשם יתברך. אומר רב צדוק, הכיבוש של הארץ עם יהושע, מצד אחד זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לאחוז מחרב וחני. מצד שני, זה היה מאוד מאוד ברור שלא אנחנו כובשים, השם כובש. כלומר, אנחנו כבר משתתפים בהולדה של עצמנו. זה אני חושב מה שרב צדוק בעצם, ההגדרה שיוצא זה בעצם אומר ככה, בימי יהושע, הלידה של עם ישראל, ופה המשל לא דומה לממשל, הלידה של עם ישראל זה לא כמו הלידה של ילד רגיל. הלידה של ילד רגיל, 9 ימי הריון, 9 חודשי הריון, ואז הוא פה. הלידה של עם ישראל, יש אחרי כל הריון עם ישראל נולד, והוא צריך להיות שותף בסיום ההולדה של עצמו. הבחירה החופשית של עם ישראל צריכה להיות, להשתתף בתהליכי היצירה של עצמו. אז בעצם תקופת יהושע זה שעם ישראל, כיהושע, ראש יהושע חופף עליו, הוא משתתף בסיום תהליך היצירה, בסיום התהליך שבו בסופו הוא יהיה עם יושב על אדמתו, הגויים בחוץ והוא בפנים.
מה שמתואר כאן זה לכאורה המצב התמידי השלם של עם ישראל, שהוא מצד אחד פועל ומצד שני כל
יהושע
הוא יונק
מהקדוש
ברוך הוא.
יפה, אז
זה לא רק בהימצאות, זה עמודת המצב, וזכרת כי הוא נותן לך כוח לעשות חי גם בכל המצאות שלנו.
יפה, שאלה טובה. אני אענה על זה. ההבדל הוא המעמד, היחס בין הסגולה לבחירה. כלומר, כשעם ישראל נקרא לזה בוגר, ממלך, החלטו לעצו, הוא עכשיו, הוא באחריותו לעשות הכל. כולל להחליט מתי נלחמים, כולל לשמור תורה מצוות, כולל לכפות על המצוות, כולל הכל. גם במצב הזה, הוא צריך לדעת שכל כוחו מהקדוש ברוך הוא. וזה האמת. אבל ההשגחה היא שורה, נגיד, מאחורי המעשים, לפעמים מתגלה, לפעמים בתהליך ההולדה, הבחירה החופשית של עם ישראל היא עצמה, ברור מערך התחילה, שזה לא הוא לגמרי עושה את זה. אתה מבין? זה כמו, אתה עכשיו עם בחירה חופשית. אבל יש מצב, זה שוב, קצת כמו, זה כן קצת דומה לילד, יש מצב שהילד הוא בכלל לא כל כך בחירה חופשית. מה שהוא עושה, הוא משתתף בזה, הוא כן עכשיו צריך להשתתף במאמץ, אבל הוא ממש מובא לשם. בוא נגיד שנייה את זה, נגיד נפקא מינה למעשה, מה שיהושע עומד בסוף הדור שלו, ואומר, הוא מספר להם, אנחנו בפרק עבדה, הוא מספר עד כמה השם הוציא אותם מצרים ואיך הכל טוב, ואז הוא אומר, ותעברו את הירדן ותבואו לריחו וילחמו בכם בעלי יריחו ויתן אותם בידכם ואשלח לפניכם את הצירה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי אמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. הוא אומר לכל עם ישראל, כל חלוצי המלחמה, 40,000 חלוצי המלחמה, הוא אומר, אתם הרי יודעים, הוא אומר להם, הוא מסתכל להם בעיניים, הוא אומר, אתם הרי יודעים שלא אתם עשיתם את זה. לא בחרבך ולא בקשתך. ואותו דבר שדבורה אומרת בשירה הדבורה, אנחנו נגיע איזה מגן אם יראה ורומח ב-40,000 ישראל. אומרת, לא נראה מגן ורומח ב-40,000 חלוצי עם ישראל. מה זאת אומרת? לא נראה מגן ורומח, אז מה היה צריך את החלוצים האלה? אז זה מה שרב צדוק מצביע. היה אז כיבוש הארץ, זה לא כמו כיבוש הארץ של 100 שופטים. 100 שופטים, הוא נעריך בזה גם, מהשופטים, כיבוש הארץ הוא, עכשיו אתם עומדים מול העממים קדימה. עכשיו זה תפקיד שלכם. מה? לא, דבורה דיברה, אומרת, בדור הקודם, לפני שחטאתם, זה היה ככה, בוא נביא, אם אמרת, בוא נביא גם את המקור השלישי הזה, תקלו שנייה בספר שופטים, פרק ב', פסוק, לא, סליחה, פרק ג' פסוק א'. גם עוד פסוק מפורש שאומר, ראינו, יהושע אומר את זה מפורש לעם ישראל, דבורה אומר את זה בשירת דבורה, פרק ג' פסוק א', אומר הנביא, ואלה הגויים אשר עיניך השם לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. אומר רש"י, אומרים שאר המפרשים, מה כתוב פה? כתוב פה ככה, השם השאיר גויים בתקופת השופטים כדי ללמד את עם ישראל שכאשר הם חוטאים הם צריכים להתחיל ללמוד מלחמה. דור יהושע עם כל המלחמות האדירות שלו לא ידע להילחם. ככה כתוב פה. זה מה שדבורה אומרת, מגן עם ירי ורומח. היה מגן ורומח, אבל הם ראו בעיניים שלהם שזה לא הם. כשנופלים יבלים בבית חורון, או כשהשם, זה לא כמו שם המלחמות. דוד, אתה שומע, צריך לשים לב. גם בגדעון אנחנו נמצא שהשם מפיל את הגויים לפני גדעון. אתה יודע מה, בקושן רשתה, ביבין מלך נען התכוונתי. אבל זה לא אותו מפלה כמו ימי יהושע. ימי יהושע, המפלה היא כביכול, אתה מרגיש שלא אתה נעשת אחרת. אתה באת עם אחר, אבל האויב נפל מאליו. ימי גדעון בסופו של דבר, הם היו צריכים להרוג את האויב. גם במצבים שהאויב הרג את עצמו, ויש כל מיני סוגים שנעשים. הרף הכי גבוה, הרב רב צדוק מצביע, שעם ישראל ראה בעיניים שהוא עדיין בתהליך הלידה, עדיין השם עושה לו הכל גם כשהוא צריך להשתתף בזה. זה בעצם דור יהושע, והילדות, הצורך להתחיל לגדול מלמד למעלה, מתחיל בפועל רק מתקופת השופטים. אמרנו שיש שני רבדים במילים, בימים אין מלך בישראל איש אשר בעיניו יעשה. כלומר, למה עם ישראל היה חוטא? בגלל שאין מלך בישראל. אבל צריך לשים לב גם להמשך המשפט. בימים אין מלך בישראל איש אשר בעיניו יעשה. ועכשיו, אם תסלחו לי, אני אבקש לכם שוב, תביאו לי עוד פסוק, לא מספר שופטים אלא מהתורה, שבו כתוב המושג הזה, שכל אחד עושה כמו הישר בעיניו. יפה. לא תעשו לכן ככל שעושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. באיזה הקשר זה נאמר? מה? יפה, איסור במות. ספר שופטים, ספר דברים, פרק י' ב'. אני קורא קצת, פרק י' ב' פסוק ב'. הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם מרושים אותם את אלוהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, תחת כל עץ רענן. שמת לב, משה אומר, כשאתם תגיעו, תאבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, הוא מדגיש שזה בכל מקום, בכל מקום יש במות. הוא ממשיך פסוק ד', לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אומר רש"י, להקטיר לשמיים בכל מקום. כלומר, אל תהיו כמו הגויים שמקטירים תחת כל עץ, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם וכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו בת השם, אתם תהיו מרכזים סביב מקום אחד. ואז נדלג לפסוק ח', לא תעשון ככל אנחנו עושים, ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל ישר בעיניו. הרשב"ם שם אומר, אל תעשו כמו שאנחנו עושים במשכן, שכל מקום שהמשכן נוצר שם אנחנו מקריבים, אלא שם יהיה מקום מסודר שבו אתם תקריבו. למה זה חשוב? אני קורא פסיק תזוטרתא על דברים, דברים י"ח. היא אומרת ככה, ואמר משה איש כל הישר בעיניו, כלומר לא תהיו איש כל הישר בעיניו יעשה בעת שתבואו בארץ, אלא עשו התורה והמצוות, הוא זמן השופטים שנאמר בימים ההם אין מלך בישראל איש כל הישר בעיניו, איש הישר בעיניו יעשה. אומרת הפסיקתא, שמה לנו קו מי לא תעשון פה היום איש כל הישר בעיניו לבין תקופת השופטים איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו, מה הדמיון בין שניהם בפשט? שזה בעצם אותו דבר. כלומר, איש הישר בעיניו יעשה בתקופת השופטים, זה אומר, אין מלך, אז כל אחד עושה מה שטוב בעיניו. ומשה הוא אומר, מה שכתוב במשה הוא אומר, כשתיכנסו לארץ, תהיה בכם נטייה לעשות איש כל הישר בעיניו, להקריב בכל מקום, תחבו את הנטייה הזאת ותלכו רק לבית המקדש. הנטייה הזאת, מה העניינה? לעשות איש כל הישר בעיניו. מה? למה הפוך?
משכן שילה שזה ארוך
בזמן דו,
אבל
יותר במות
על תקופת השופטים, שזה מה
שאתה אומר. מה פתאום? כל תקופת השופטים יש משכן שילה. כל תקופת השופטים יש איסור במות.
אחרי
שילה בשמואל, אז מותר שהוא הבמות בנו וגבעון. זה בשמואל, נו וגבעון. יש פה הערה שאני מקווה שעוד נגיע אליה, שזה יוצא יפה, שדווקא בתקופה, זה מה שתכוונת, אבל אולי, שדווקא בתקופה שבא נאמר איש כל הישר בעיניו יעשה, דווקא בתקופה הזאת עם ישראל צריך להיות אסוף סביב המקדש, ולא לעשות איש הישר בעיניו, אולי דווקא תיקון של זה, הרב קוק ככה אומר. שדווקא בתקופת השופטים, שהיה בעצם, אומר את זה באיגור, שדווקא בתקופת השופטים, שהייתה פרטיות גדולה, דווקא אז היה עשור במות כדי למנוע את הפרטיות הזאת. אבל שנייה נחזור אלינו. אומר הפסיקתא, איש כל ישר בעיניו יעשה זה סכנה. וזה קשור לסכנת הבמות. אני אקריא שנייה מעוד שני מקומות שונים שמבהירים את הסכנה, מה קורה בבמות, מה קורה, למה זה מסוכן. המצודות דוד אומר, זה במלאכים א' פרק ג', כי הרבות הבמות קרובות קצת למשפט העובדי כוכבים. וכן, במלבי מחזקאל כף, בעת שהתחלת להקריב בבמה, מחיתי בידכם ואמרתי, מהו זה הבמה שאתם באים שם? לא, זה ראוי לעבודה זרה ולא לכם. ומקור האחרון בנושא, רש"י במדבר על קורח, אמר להם משה קורח ועדתו, בדרכי עובדי כוכבים יש נימוסים הרבה וחומרים הרבה וכולם מקובצים מבית אחד. אנו, אין לנו אלא השם אחד, ארון אחד ותורה אחד ומזבח אחד וכהן גדול אחד. כלומר, בעצם יש תקופות שבהם מותרים הבמות, אבל הבמות, כמו שהיינו מצולד דוד אומר, הוא מגדיר, זה מסוכן, זה קרוב דרכי עבודה זרה. לכן משה אומר באופן מאוד מפורש, בפרק בדברים, אל תעשו כמו עבדי אלילים, אל תקריאו בבמות, איש כל הישר בעיניו. ופה אנחנו צריכים להבין, מה המושג איש כל הישר בעיניו אומר? המושג איש כל הישר בעיניו בפני עצמו, הוא לא אומר כמו שאנחנו ישר מתרגלים לעצמנו, כל אחד עושה מה שבא לו, רע. המושג איש כל הישר בעיניו אומר, כל אחד באמת עושה מה שטוב בעיניו. אבל זאת הבעיה. רש"י אומר, התורה בהגדרה הולכת עם אחדות כל עם ישראל סביב משהו. אין כזה דבר שכל אחד חושב, עושה מה שהוא חושב לנכון.
למה יש מציאות של
יותר במה? שאלה טובה. אם תרצה אחר כך, אני אביא לך מקורות על זה. אז בתקופת השופטים, אז ראינו, הפסיקתא אומר, מראש משה מזהיר את עם ישראל מהמגמה הזאת, לא רק מהבמות, אלא זו דוגמה פרטית מהמגמה של, הוא אומר, בתקופת השופטים, כשעוד לא יהיה לכם מלך, וראינו, זה מובנה שלא יהיה לכם מלך, זה מובנה שלא יהיה לכם מלך, כי ראינו משל יותם, אתם יצטרכו לגדול בדרך אל המלך, ראינו שגם כשהיה מבקש מלך עם שמואל, זה מוקדם מדי, ואז תהיה מגמה שישקוע ישר בעיניו יעשה, ואז תיזהרו מי ישקוע ישר בעיניו יעשה, ואז דווקא אז יהיה לכם איסור במות למנוע אתכם מהמגמה הזאת. אבל זה, בפועל עם ישראל נפל מזה, וכמו שספר שופטים בעצם הצביע לנו, בגלל שאיש כל הישר בעיניו יעשה, אז נולדו החטאים.
הוא הצביע אבל מילד, שלא יעשה, לא יחשוב על עצמו.
אז אתה חוזר למה שאמרנו מההתחלה, עם ישראל, זה אומר, זה שוב, אני חושב שהמשל שונה בזה המשל, ילד באמת, אין לו מצוות, אנחנו לא מצפים ממנו. אבל עם ישראל הוא בא, במובן זה הוא כמו בגיל 13, בתקופת השופטים, הוא בא עם המצוות, הוא חייב לעשות אותם. צד שני, אשר אומר, אל תופתעו שאתם נמצאים במצב שמאוד מאוד מאוד עלול לנפילה. כי אתם באמת עכשיו לא צומחים מלמטה למעלה, לומדים איך לחיות את החיים של תורה המצוות. התפקיד של עם ישראל היה בעצם כמה שיותר, מצד אחד להמשיך את דור משה ויהושע, מצד שני כמה שיותר מהר להגיע למצב שבו אומרים למלך, וגם כשהם ככה אז איש כל הישר בעיניו להיאחז במגמה הזאת שמשה מוליד להם, לא לעשות במות לעצמם, וכמה שיותר לא להיות שם. מצד שני, כן, כמה שזה מפתיע, התורה באמת לנו שיש תקופות כאלה, צד שני יש תקופות כאלה שבהם, כמו שאנחנו יודעים על אחרית הימים, זה לא תהיה הפתעה, בוא נקרא לזה, אם עם ישראל ייפול הרבה לחטא. בוא נראה מצבנו. אז עם ישראל לא היה בימי השופטים מלכים, אבל מה כן היה להם? שופטים. עכשיו, במה שנשארנו, נעסוק קצת לבאר מה זה בעצם המד הזה של שופט? מה היחס בינו לבין מלך? אני כן רוצה לסמן את הסוף של הבירור הזה. הסוף של הבירור הזה הבהר לנו מדרגה חדשה בהבנה למה לא היה לעם ישראל מלך ומה השופטים. אמרנו, רמה בסיסית לא היה לעם ישראל מלך והשופטים, כי הם בעצם הולכים ומתרקמים לקראת היכולת להימנות מלך. ראינו משל יותם, שבעצם עם ישראל קודם כל צריך לבטא את הכוחות הפרטיים שלו. עוד לא שכחתי לומר שמן הסתם זה ככה נוהגים להסביר למה אין לך שופט, אין לך כל שבט שלט בישראל שלא ימין שופט, כי עכשיו התקופה שבה הכוחות הפרטיים צריכים לקבל את מקומם, את הגדרתם, לפני שהם יחפפו את עצמם לכוח כללי. זאת סיבה ראשונה. עכשיו, הבירור הזה, מה זה שופט ביחס למלך, מה המעמד שלו, מה התפקיד שלו, הוא בעצם הוביל אותנו לקומה שנייה, למה, לקומה עליונה יותר, מוסרית יותר, למה בעם ישראל, מהתקופה שהוא התחיל להיוולד, לא היה מלך. יפה. אז בואו נתחיל ככה. בואו נתחיל ממש להגדיר מה היעדים שכבר התמלאו בתקופת השופטים ומה עדיין לא. דבר שילך איתנו לאורך כל הספר. מהאבות, היעד, בוא נגיד, המאוד מרכזי שמסרטט את התורה הזה, לחזור לארץ ישראל. התקיים? התקיים. אחר כך ירדנו למצרים, גם ציפינו הדבר הזה לחזור לארץ ישראל. לא יודע אם ציפינו למתן תורה, אבל גם הוא קרה. נכנסנו, כבשנו את האויבים, וכבשנו את ארץ ישראל. או, אתה הוסיף כוכבית, לא בשלמות, אבל האם, השאלה אם לא בשלמות, האם ניתן לומר שלא יתקיים היעד הזה, או שהוא יתקיים עם כוכבית, לא בשלמות. מה אתה אומר? בואו לא נגיד סברות, בואו נגיד פסוקים.
עוד מרגיש את זה בתחילת ספר שופטים, את
ה... נכון. נכון, אז נכון. אז כבר, זה בעצם נוגע ספר יהושע, זה עוד לא לפני ספר שופטים, גם בספר יהושע בעצם כבר נזכר שלא כבשו הכל. מצד שני, ספר יהושע אומר מאוד מאוד ברור, הכל בא ושנכבשה כל הארץ. הנביא, בוא נגיד, שוב, נגיד את זה כי אקסיומה עכשיו, כי בראנו את זה שם, הנביא אומר מצד אחד, התקיים מה שהיה צריך להתקיים, כבשנו את הארץ. מצד שני, יש עוד להמשיך, זה לא מושלם. למה זה ככה? האם בגלל שהיה בידו יהושע חטא? התשובה הבסיסית היא לא. התשובה הבסיסית היא שמראש כתוב בתורה, איפה כתוב שכיבוש הארץ לא יושלם בבת אחת? פסוק, פסוק. יפה, מעט מעט אגרשנו פניך, פן תרבה עליך חיית השדה. איפה זה כתוב? פעמיים, גם בפרשת משפטים, וגם בפרשת עקב, אני חושב, או אחד מהם. וזה בעצם מה שהתקיים. בהתחלה, עם ישראל כבש את כל הארץ, אבל השם לא נותן לו עדיין את כל ארץ ישראל, כי יש סיבות למה שאנחנו נראה אותם.
זה לא עצמי לבש שיוצא
מתחילת את השופטים. חכה. אבל אחרי אני אומר, אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה כתוב לפני ספר שופטים בתורה, ואחר כך לראות מה כתוב ספר שופטים, ואז ננסה להבין את שניהם. אבל כבר בתורה כתוב מעט מעט תגיע השם בפניך, לפי הקצב של הגדילה עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. לפי קצב הגדילה שלכם אני אגרש אותם. אז בעצם, בוא נגיד ככה, כיבוש הארץ בקומה הבסיסית שלו הושלם, עוד לא הושלם לגמרי, וזאת בעיה שצריך להשלים אותה, אבל בגדול הייעוד הזה הושלם, ושוב, ואף בכן צריך להשלים אותו. אז זה ייעוד אחד שהתמלה עם כוכבית. איזה יעודים, מטרות שעם ישראל עדיין לא הוגשמו? כשאנחנו מגיעים למות יהושע, מה עדיין לא הוגשם? מקדש מלך, זרעו של עמלק. יפה. מה משותף לשלושתם? שלושתם כתובים ברמב״ם. שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להכריז זרעו של עמלק, סליחה, למנות למלך, להכריז זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירה. למה זה עוד לא התקיים? למה יהושע לא עשה אותם? מה?
קודם צריך מלך.
מי אמר?
שאול, שהוא
מלך שאול. אבל מי אמר צריך מלך לפני האחרים?
הרמב״ם.
הרמב״ם, יפה. אז זה בעצם מפורש בתורה, הסדר הזה. את שתי, זה חשוב מאוד, חשוב לנו בראש, כי זה ממש מבקר אותנו מהי תקופת השופטים. יש שלוש יעודים, כשנהיה בתוך ארץ ישראל, אשר מהם תמנו מלך, תחיד את זרועות של עמלק ותבנו את בית הבחירה. עכשיו, שניים מהם, מחיית עמלק ובניית בית הבחירה, התורה תולה את זה במפורש במנוחה. והיה בניח שניחה מכל עבדך מסביב, במחיית עמלק. ולגבי בית, מה? יפה. ובשופטים פרק י"ב, שם, פרש כבר ראינו בציבור על המקדש, כתוב, כשתהיה לכם מנוחה, אז תבנו את בית הבחירה. עם מילה, לא שייך עדיין, לא למחות שלך זרוע של המלאק, ולא לבנות את בית הבחירה, כי אין לנו מנוחה. למה אין לנו מנוחה? כי אמרנו, אנחנו בעצם באמצע תהליך כיבוש הארץ. מתי מגיע מצב שאנחנו מוכרים את המלאק? ברגע שכתוב אצל שאול, שהוא הציא את ישראל מכל אויביו, ונלחם בזה, נלחם בזה, כל אשר לפני ירשיע, והיה אצל ישראל מיד שוסהו, זה המילים שם, ואז בא שאול, שמואל לשאול, ואומר איך מחיות את המלאק. מתי מתעוררת פעם ראשונה דרישה לבנות בית המקדש? אצל דוד המלך, שמואל בית פרק ז', שכתוב, והשם הניח לו מכל אויביו, אז יתעורר בית המקדש. תלוי במנוחה. אז אנחנו בעצם, תקופת השופטים אמרנו, אנחנו בדרך אל המלך, עכשיו בעצם נוספנו עוד משהו, בדרך אל המנוחה. בדרך אל המנוחה. עכשיו, המלך עצמו, שזה היהוד גם כן, שעוד לא הגענו אליו, המלך עצמו, אותו התורה לא תולה במנוחה. אבל כמו שראינו, שאלי אותה, כמו שראינו בתוכחת שמואל העם, עדיין המלך עצמו, שהוא צריך להביא את המנוחה, כן, המלך, הוא קם, מביא את המנוחה, ואז מגיע בית הבחירה. המלך עצמו, הוא עצמו לוקח תהליך עד שאנחנו מגיעים אליו. אז בעצם תקופת השופטים אפשר להגדיר אותה באופן מאוד פשוט. תקופת המעבר בין הייעוד הראשון של כיבוש הארץ, ועד ליהודים, לשלושת היהודים הבאים, מלך, המלך, בית הבחירה, כשבתקופה הזאת בעצם המצווה שמוטלת עליהם, זה סיום הייעוד הראשון. כיבוש הארץ והורשת שיבת העממים. לפני המלך. לפני המלך. בואו נראה, בואו נראה פסוקים, טוב? בואו נפתח ב... תשימו לב עד כמה זה, עד כמה זה, זה בולט, עד כמה זה חריף.
גם הטרוניה כנגד דוד, כיבוש רבים וכיבוש יחיד, עכשיו אתה הולך לכבוש...
חכה, חכה, אל תברח לנו לשם, אל תברח לנו לשם. איפה מה שאני רוצה, שזה יש לי מקומות. הנה, פרק אף ד', יהושע פרק אף ד', פסוק אף ח', יהושע כף ד' כף ח', כן, סוף ספר יהושע, ממש ממש לקראת סוף, מסתיים, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. יהושע יודע שצריך להמשיך לכבוש את הארץ, והוא שולח את העם איש לנחלתו. תדפדפו רגע לשופטים, פרק ב', פסוק ו', שופטים ב' ו', אותו דבר עם קצת פירוט, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו, לרשת את הארץ. יהושע שולח את השבטים עם ייעוד מאוד ברור. עכשיו, את המשך כיבוש הארץ, אתם תעשו באופן שבטי, לא באופן לאומי. השלב הראשון של כיבוש הארץ, הוא שלב של בבת אחת לכבוש את כל הארץ, זה שלב שבו העם כלאום כובש. ואז יש גם בני גב נרי ובן איתנו, הם החלוצים, כולם ביחד כובשים. אבל מתישהו באמצע הכיבוש, השם אומר ליהושע, זה ביהושע פרק י' ג', תעצור את הכיבוש, תתחיל בחילוק. רגע, מה זאת אומרת? לא סיימתי לכבוש. צריך להשלים, לא? צריך להשלים את הכיבוש הארץ. השם אומר, תעצור, אתה זקנת, קדימה. שלח אותם איש לחלתו, והמשך ספר יהושע בית מתברר שהשופטים התעצלו מלנחול את הארץ, כי, אומרים שם מפרשים, הם לא רצו שהם יצטרכו אחרי לכבוש לבד. הם אמרו, כיבוש הארץ ימשיך יותר טוב אם נשאר בתור לאום. אבל השם הותיר את עם ישראל אחרי יהושע מתפקיד. עכשיו הנחלה קודמת לירושה, עכשיו אתם, כל אחד ואחד צריך לכבוש באופן פרטני את הארץ. ופה אנחנו רואים מאוד זווית, עד כמה היעדר המלוכה הוא מובנה. היעדר המלוכה הוא מובנה, הרי ברגע שיש מלך ברור שיש צבא אחד. ורואים את זה כבר בדור יהושע, אפרים, בני אפרים מתרעמים, רגע, אין לנו מספיק נחלה. יהושע אומר, תכבשו. שבט דן, מחפש את עצמו, רוצה, אין לו מספיק מקום, צריך ללכת למקום אחר, כל אחד עכשיו אחרי לכבוש מנחלתו. זה בעצם המימוש של הייעוד בתורה, מעט מעט הגרשנו בפניך. עכשיו כל אחד צריך, זה בעצם הגדילה שלכם, תהיה בד בבד עם הורשת האויבים. וזה עוד לפני שאמרנו שהם חתו. כל זה לכתחילה. עוד לפני שכתוב שהם חתו ולכן לא היה מלך. לא היה מלך מלכתחילה, יהושע שולח את העם יש לחלתו לרשת את הארץ. בגלל זה, תחילת ספר שופטים, מי יעלה לנו בתחילה? יהודה עולה ראשון, הולך, כובש את הנחלה שלו עם שמעון. זה הסדר הלכתחילי. עוד לפני החטאים. יפה. אז ראינו מאוד זווית עד כמה זה מובנה שבדור הזה אין מלך מעכשיו. עם ישראל מברר כל אחד שבטו בעצמו, כובש את נחלתו, וכל שבט יזכה לאורך תקופת השופטים להעמיד איזשהו שופט שישים אותו במרכז, את עניינו במרכז, ורק אחר כך עם ישראל יגיע למצב של מלך. מה שכן היה לעם ישראל בתקופה הזאת זה שופטים. מה התפקיד של שופט?
זה פעם בתשובה.
אפשר מקור? מלחמות עוד. מקור.
לדון אתם.
מה?
לדון אתם.
יפה, מקור.
בתורה.
מה בתורה?
שופטים.
שופטים ושוטרים, ניתן לך בכל שעריך. בסדר? התפקיד של השופט זה לשפוט את העם. האם זה שיתוף השם? אתה טוען שזה שיתוף השם. אז בואו נראה מקום מאוד חשוב בעניין הזה. פה אנחנו בעצם עכשיו נכנסים למה בדיוק התפקיד של שופט. שאלנו פה שני טענות. אמרנו בתורה כתוב שופטים ושוטרים. השופטים המינוי, מה שאנחנו מכירים לאורך, בואו נגיד חוץ מספר שופטים בוודאי, שופטים זה אלה ששופטים, כמה מפתיע. ספר שופטים אומר יונתן, זה שיתוף השם. יש עוד זוג של שופט שהוא, מה איך אתה קורא לו? מושל, מושיע, מנהיג, בוא נגיד מנהיג.
מה
שם פרק ב', מה ממש, מה?
אבל
זה עצמו השאלה, מה זה להקים שופטים? זה מה שאני דן עכשיו. להקים שופטים, מה פשר הדבר? האם מקימים? אני הדבר היחיד שאני מכיר, מהתורה, מכיר, שופט את העם, שנאמר, דבורה איש הנביאה, היא שופטה את ישראל, בעת ההיא. צד שני, יגיד יונתן, אבל כתוב, וישפוט את העם באותניאל, ושם לא...
כזה, אני חושב שזה לטובתכם.
או, אני גם חושב שזה טוב אותי, אז בואו נראה.
יש שופט ממשון לעשות שפטים.
לא חושב. לא חושב.
למה לא? יש מושג על זה שפטים.
בסדר, אבל אתה צריך עליך חורת הראייה שעל שם... אני הבאת לך ראייה שיש שופט שהוא...
אבל לא שופטים.
אז בואו נראה.
שמשון היה דיין גדול, היו קלי עולם.
אבל זה בדיוק מה שאני בא לשאול. איך הגענו מההגדרה של שופט דיין לפתאום שופט? אנחנו כאילו רגילים לזה, אבל תחשוב שאתה פעם שאתה פוגש, אתה לא מבין מה קורה פה. והקי השם להם שופטים ויושיעום, לא הבנתי את צירוף, את צירוף המילים הזה. מה זה והקי השם שופטים ויושיעום? זה לא התפקיד שלהם. אז בואו נראה. אתה, בסדר, אני מבין, אני מבין, אתה עונה תשובה. אני אומר, אני רוצה לראות מה ענו לפנינו. יפה, אז הרן, בדרוש הרן, הדרוש האחד עשר מאוד יסודי. ואברבנאל בהקדמה לשופטים, מעמידים לנו את ההגדרה מאוד מאוד חשובה. בואו נתחיל מהר"ן, כי הוא קדום יותר, ואברבנאל מזכיר אותו. הר"ן בדרוש האחד עשר, אומר ככה, שימו לב. בזמן שיהיו בישראל סנהדרין ומלך, הסנהדרין הם לשפוט את העם במשפט צדק בלבד. לא, סנהדרין לא התפקיד שלהם, לתיקון עניינם ביותר מזה. הם אחראים לשפוט את העם במשפט צדק. אין להם עוד תפקיד, אלא אם כן ייתן להם המלך כוחו. אבל כאשר לא יהיה מלך בישראל, מצלצל מוכר, כאשר לא יהיה מלך בישראל, השופט יכלול את שני הכוחות, כוח השופט וכוח המלך. עכשיו היא פורה היה יפה. אומר, בסדר, אז הר"ן אומר באופן מאוד ברור, יש שני תפקידים שונים, ועכשיו אני טיפה ארחיב כי הר"ן שם מרחיב בנקודה הזאת. הר"ן אומר ככה, יש שתי סמכויות שעומדות בראש העם בהנהגה של העם. אחד זה השופטים שהם אחראים על משפט התורה, שניים המלך שאחראי על הסידור הנכון על פי השעה. יכול להרוג שלא על פי הדין, להוציא למלחמה וזה, יש ממש חוקי התורה וחוקי המלך. ואומר רן, יש ממש יחסים שמאוד צריך ללמוד אותם ולהבין אותם ביניהם, שבעצם שתי סמכויות כביכול מקבילות, אבל הם אחראים על קיום התורה בהם, והוא אחראי על, נקרא לזה, הישרדות והתפתחות העם. למשל אומר הר"ן, שיטתו היא שהבעיה בימי שמואל הייתה, שהם ביקשו מלך, שהם מצאו שהמלך הוא זה שיהיה אחראי בעצם גם באיזושהי מידה על השופטים. בכל אופן נחזור אלינו, אומר הר"ן, יש את שתי סמכויות האלה, כאשר אין את הסמכות של המלך, השופט מקבל גם את הסמכויות של המלך. אבל זה מאוד חשוב. כי כשאומרנו, ויקר השם להם שופטים והושעים לפי זה, אנחנו לא צריכים ישר לתרגל לנו במוח אוטומטית, ויקר השם מנהיגים. לא, 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 לא הבנת. השם הקים שופטים שקיבלו סמכות נוספת, בתור הכובע הנוסף הם הושיעו. ואנחנו צריך להבין, למה זה ככה? אנחנו רואים שבעידן שלפני שעם ישראל ראוי למלך, יש לו בעצם את הסמכות של מלך, אבל מישהו במקור, בתשתית, בכובע אחר, בכובע של אחראי על קיום התורה. מעניין מאוד. בוא נראה איך אברבנאל אומר את זה. אברבנאל, חובה לקרוא, פסח, אנחנו נספר שופטים, חובה לקרוא הגדרת אברבנאל. אברבנאל אומר, יש חמישה דברים שמשותף בהם המלך והשופט, וחמישה הבדלים ביניהם. מה היחס בין המלך לשופט? אומר אברבנאל, חמישה דברים שמשותפים, חמישה שלא. לא הכל שם מוסכם, אבל זו עמדה מאוד מאוד בסיסית לקראת ספר שופטים. אז אני קורא עכשיו נקודה שבה המלך והשופט משותפים, ונקודה שבה הם מובדלים. בסדר? אומר הרבה ככה, השיתוף השני, זה הנקודה השנייה שבה הם שותפים, שהשופטים ומלכים, אלה ואלה היו ממונים על מלחמות, לצאת ולבוא לפני העם, וגם על דבר המשפט, כי גם מלך הרי, מצינו שאנשים באים אליו להישפט, כן, שני אנשים הזונות באות לשלמה, האישה שאוהב שולח אותה, אישה התקועית באה אל דוד כביכול להישפט, אז הוא אומר, שני ממונים, גם על מלחמות וגם על משפט. ורק אני מדגיש, איזה משפט לפי הר"ן המלך ממונה? משפט המלך, לא משפט התורה. משפט התורה זה סנהדרין. אולי נמצא במצבים שהמלך הוא גם בעצם תחת, מקבל כובע של שופט, כמו שאנחנו מוצאים הפוך. אבל שתי סמכויות, יפה. אז הוא אומר, שני ממונים גם על משפט וגם על הנהגה. ולזה נאמר בעתניאל בן כנז, ותהיה עליו רוח השם, וישפוט את ישראל ויצא מהמלחמה. וכן נזכיר בשאר השופטים שהיו נלחמים מלחמות השם ושהיו שופטים את ישראל. הוא אומר, בתקופת השופטים אנחנו מוצאים שהוא אחראי גם וגם. אז זה מצד אחד מה שהמלך והשופט משותפים. עכשיו הוא אומר, אבל מה? באותה נקודה, מה ההבדל ביניהם? אני קופץ דבריו בהמשך. ההבדל השני הוא שכוח המלך ומינויו אינו בעניין הדין ולשפוט בין איש ובין רעהו על פי התורה. אבל הוא לבד בתיקון הקיבוץ המדיני. כי יש עכשיו טענה איפה צריכות להיות תשתיות, או מי צודק, בזק או לא יודע מי, זה הולכים למלך. כמובן, אלא אם כן זה משפט התורה. כל דבר צריך להיות איזה משפט הוא. יפה. אבל הוא בעניין, לבד בתיקון הקיבוץ המדיני, להושיע את העם מאויביהם ולפסוק הדין בדברים כפי הוראת שעה וצורך העת, לא בדרך הדין הצודק. אם יש דין מה הצדק, מה הצדק, הולכים לשופטים. יש בדין, לא עכשיו קשור מה הצדק, אבל ככה נכון עכשיו הולכים למלך. ואומנם, השופטים הם בחילוף זה. שמינויים בייחוד הוא לדון בן אדם לחברו על פי התורה ושפטו את העם משפט צדק. הלא תראה שהתורה בפרשת שופטים צבא על בית דין מכל עיר ועיר, שופטים שוטרים תלך בכל שעריך וכו' וכו'. הנה אם כן, הנהגתם בעצם ובראשונה ובייחוד, בעצם ובראשונה ובייחוד, הנהגתם של השופטים לדון כפי המשפט הצודק, וזה יקראו שופטים. ואם מצינו שהשופטים נזכרים בספר הזה היו יוצאים במלחמות והיה מסור בידיהם היכולת המוחלטת לדון כפי הוראת שעה, לא היה זה עליהם במה שהם שופטים, כי אם לפי שלא היה אדם בישראל מלך, והיה להם כוח השופט וכוח המלך, כמו שאמר הר"ן. ולזה לפעמים נאמר בהם על דרך העברה לשון מלכות. איפה כתוב על שופט שהוא היה מלך בספר שופטים? אבי מלך, מה הפסוק? והמליכו את אבי מלך בשכם, כן, ויסר זה עוד פחות מפורש. יפה. אז אנחנו רואים שהתפקיד של השופט בדרך אל המלכים הוא לדון את העם, ובאותה תקופה הכוח של המלוכה ניתן בידי מי שהתפקיד שלו לדון את העם. אנחנו לא מספיק עכשיו את כל הבירור, אבל אני רוצה שנייה ממש לפתוח את המבט במקום שאנחנו בו עכשיו. בפרשת שופטים ישנם, הרב ציודה עומד על זה הרבה, בפרשת שופטים יש ארבע סמכויות שעומדות בראש העם. מי הם? מקדש, כהונה, לא, סליחה, כהונה, לא נגיד מקדש, כהנים, שופטים, נביאים ומלכים. אנחנו עכשיו בעצם עוסקים ביחס בין שופט למלך. שימו לב שארבע הכוחות האלה הם ארבע כוחות שהובילו את העם לאורך תקופה אדירה בתנך. בזמן משה ויהושע, מי עמד בראש מארבע הכוחות האלה? נביאים. הם כל הכל היו נביאים, ומילה גם שאר הדברים. כן, משה מתחיל מזה שאומר לו, בוא, בסנה, אתה תוציא את עם ישראל, שליח, ומילה הוא גם קבל את שאר התפקידים. התקופה השנייה אחרי הנביאים, תקופת השופטים. אחרי תקופת השופטים, תקופת מלכים. מה נשאר? כהנים. מתי הכהנים היו בראש? מה? יפה, בבית שני. בסדר?
זה החטא אבל, שהם היו בראש, לפי הרמב"ן לפחות.
טוב. צריך לברר מה בדיוק היה חטא ומה לא. יש איסור
ש... הוא אומר.
בסדר, ראינו, גם השופט יכול לקחת השררה של מלכות. הבעיה אם מנסים להתיימר להיות תחליף למלך. אבל כשהם מקבלים את כוח ההנהגה של האומה, זה לא בעיה. כשהם לא מלכים. כמו שראינו, פה השופטים לא מלכים. אבל יש בידם את כוח המלך, זה לא אותו דבר. זה שהם נהיו מלכים, זאת הייתה הבעיה. אבל עוד לפני החשמונאים, בעצם כבר עזרא הסופר. הוא בעצם משבט לוי בתור כהן שיודע את התורה. מה? ואחר כך שמעון הצדיק, ואחר כך החשמונאים. בעצם יש תקופה מאוד מאוד ברורה. אז הנביאים, שופטים, מלכים, ואז כהנים. אנחנו בתקופת השופטים. אז לסיום, אנחנו בעזרת השם, פעם הבאה נמשיך לברר את הנקודה הזאת, מה התפקיד של זה. לסיום, אני רק רוצה להגיד, מה התפקיד של השופטים, מתוך איזה כובע עם... טוב, אנחנו נסיים עכשיו כי אחרת סתם יהיה דחוס ולא מובן. אז אנחנו בעצם בנקודה הזאת, אני אסכם משפט אחד מה אמרנו היום, ראינו שבעצם עם ישראל מראש, הקדוש ברוך הוא מייעד, התקופה שאחרי משה, שראינו שהיא עצמה צריך להיות מתי בדיוק תהיה, ברגע שתפסק הדבקות במשה ויהושע בזקנים, אז תגיע תקופה מאוד קשה. התקופה הזאת בגלל שעם ישראל בתהליך הגדילה. תהליך הגדילה שעם ישראל הוא בעצם התהליך לקראת מלוכה. אי אפשר ישר לשים מלך בגלל שיש תהליך שלם, משל יותם, ראינו שיהושע מראש הולך את עם ישראל איש לא עליו. ראינו שבעצם עם ישראל נמצא בתקופת השופטים, בתקופה של גדילה ללא מלך, ואז יש עלילות, מסוכנות גדולה לחטאים. ראינו שבעצם מה בדיוק דרך ההולדה של עם ישראל, זה בעצם בעיקר ימי משה, אבל גם ימי יהושע, עם ישראל בעצם, הסוף של ההולדה זה שהוא עצמו משתלב בכיבוש הארץ, אבל זה לא בדיוק הוא בעצמו. ועכשיו אנחנו עוסקים בעצם, בנקודה הזאת אנחנו עוצרים, כאשר עם ישראל בלי מלך, איזה אופי בדיוק של הנהגה הייתה לו? מה זה בדיוק הנהגת השופטים? שראינו שיש להם סמכות של מלך, אבל מתוך כובע שני, כשהכובע הראשון זה לדון את העם, וזה מאוד מעניין להבין מה התקופה הזאת, למה דווקא הם עמדו דווקא בתקופה הזאת. ואמרנו שמתוך זה אנחנו נבין בעצם משהו חיובי, למה צריך שיש שופטים ואין בינתיים מלכים. אז עד השם שבוע הבא, נדעתי הכי טוב שנעשה שבוע הבא שפשוט נעשה את המשך ההקדמה, ואז נתחיל בעצם את הלימוד בפרק א', כי אחרת פעמים קדמו סתם רוצה שזה מתבלגן, והשבוע הבא בעצם המשך ההקדמה.